You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
שלום ניצור, שמי יוסי, אני רופא משפחה במקצוע הקליני שלי. דיין אומר לאנשים לפתוח פה גדול ולנשום עמוק, המרפאה שלי בירושלים. אבל אני עושה את זה רק אחת למספר שבועות. רוב הזמן שלי ב-15 שנים האחרונות היה בתחום, בממשק שבין טכנולוגיה ורפואה. הייתה לי את הזכות להוביל, להקים ולהוביל את החטיבה לרפואה דיגיטלית בשירותי בריאות כללית בישראל. שירותי בריאות כללית זה הארגון בריאות הגדול ביותר בישראל, אבל מעבר לזה זה גם ארגון הבריאות השני בגודלו בעולם אחרי קייזר בארצות הברית. 4.5 מיליון מטופלים, 13 בתי חולים, 40,000 עובדים, 1,300 מרפאות, 650 בתי מרקחת. ארגון גדול מורכב שלפני 15 שנים הוביל אחת המהפכות הראשונות והגדולות בעולם של מעבר של שירותי רפואה לפלטפורמות דיגיטליות. כמו שאמרתי, לי הייתה את הזכות להקים את המערך הזה ולהוביל אותו במשך מספר שנים, להפוך אותו להיות פלטפורמת הרפואה הדיגיטלית הגדולה ביותר בעולם. עושים שימוש במערכת הזאת כיום מיליוני אנשים, צורך עשרות מיליוני אינטראקציות מדי חודש, שינה בצורה דרמטית את האופן שבו שירותי הרפואה בישראל ניתנים ונתפסים, עם השפעה על גם על איכות הטיפול, גם על העלויות שלו, גם על חוויית הלקוח, חוויית המטופל. הפכה להיות מערכת שהיא בנצ'מארק בינלאומי. אחרי שסיימתי את התפקיד הארגוני שלי, עברתי לעולם היותר יזמי, והייתי שותף להקמה של כמה חברות סטארט-אפ בתחום הרפואה הדיגיטלית, כולם גדלות, מתרחבות, בינלאומי. חברה ראשונה שלי נמכרה לפני כ3 שנים, ועוקב למכירה הזו, קמתי יחד עם עוד 2 שותפים, קרן השקעות שמשקיעה במיזמים בעולם הרפואה הדיגיטלית. והקשר שלי עם אוסטרליה התחיל לפני כ3 שנים, הוזמנתי לתת הרצאה בכנס שנקרא The Bridge, זה כנס שמחבר יזמים ישראלים עם עסקים מהעולם העסקי האוסטרלי, וכב לכנס הזה קיימתי פה פגישות עם גורמים במערכת הבריאות האוסטרלית, והיה לי דז'ה-וו, ראיתי בעצם את מה שראינו בישראל לפני 15 שנה, היינו מדינה שהיא מאוד טכנולוגית, מדינה שהיא prone to change, עומדת לפני שינוי מאוד גדול באיך ששירותי הרפואה פה ניתנים, בהיבט של התשתיות הדיגיטליות שמאפשרות אותם, ועם זאת, מכל הפוטנציאל, זה פוטנציאל שעדיין לא מומש. עוקב לתגלית הזאת שלי, החלטנו השותפים שלי ואני להקים פה משרד בסידני, ובעצם להביא את הידע, הניסיון, הקשרים, ההצלחות והניסיון מהכישלונות שבאופן טבעי גם ישנם כשנמצאים בעולם שמהותו חדשנות, להביא אותם לשוק האוסטרלי וגם להביא חברות ישראליות חדשניות לפה צד אחד, וגם למצוא שותפים נאמנים בשוק האוסטרלי ואיתם ביחד לבנות חברות שאנחנו קוראים לזה לבנות to build companies that be part of the future of healthcare or invest in a healthier humanity.
אנו משוחחים עם דוקטור יוסי בהגון, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. יש לי 2 שאלות, איך אתה הגעת מעולם הרפואה לעולם המחשבים להקים מערך פלטפורמה של רפואה דיגיטלית בקופת חולים? ואז שאלה השנייה, איך המערך הזה פועל? נשמע מאוד טוב, אבל מבחינה פרקטית, איך זה עובד?
נמשכתי תמיד לעולם הטכנולוגיה, גם כשהייתי רופא במשרה מלאה, עם יום יום ומטופלים, היו באחריותי, ובמקביל לפרקטיקה הרפואית שלי, עשיתי תואר שני במדיקל אינפורמטיקס, שזה בעצם אותו תחום אקדמי שמחבר טכנולוגיה ורפואה, ו-Evidence-Based Medicine, שזה התחום שנוגע יותר לעולם המידענות הרפואית. הייתה לשם המשיכה, ובאיזשהו שלב, עוד פעם 15 שנים לאחור, היה ברור לי שבלי להשוות בין העולמות, מה שהעולם הפיננסי עבר, עולם הבנקאות עבר, והמעבר לשירותי בנקאות דיגיטלית, טליים, מהפך דומה יעבור בהרבה מאוד מובנים גם לעולם הרפואה, ואז הגעתי למי שהיה בזמנו מנכ״ל שירותי בריאות כללית, ופרסתי בפניו איזשהו חזון, והוא השתכנע שאכן זה הדבר הגדול הבא, ונתן את הגיבוי ואת המימון בעצם להניע את הפעילות הזאת. ולשאלתך השנייה, או בעצם אולי לפני כן, נקודה חשובה, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שאלה אותי את אותה שאלה, היא שאלה אותה בצורה קצת אחרת, כי היא לא בדיוק ידעה מה זה רפואה דיגיטלית. היא שאלה אותי אם היום אני רופא של מחשבים. והתשובה שלי, שבסופו של דבר, בתפיסה שלי, שירותי רפואה דיגיטליים זה אמצעי תת שירותי רפואה איכותיים יותר, בעלות תועלת גבוהה יותר, בנגישות גבוהה יותר, בצורה ידידותית יותר, לאוכלוסייה גדולה יותר. ובתפיסה שלי, אם לפני כן הייתה לי מרפאה שהייתה אחראית על 1,500 אנשים, שהשקנו את שירותי הרפואה הדיגיטלית בכללית, התפיסה שלי בסך הכל הרחבתי את המרפאה שלי. וכמובן, כשאני אומר אני ושלי, זה לא היה שם צוות גדול שכולנו ביחד גרמנו לדבר הזה לקרות, אבל הפלטפורמה שהקמנו בכללית נותנת היום שירותים ל4.5 מיליון אנשים, וזה בעצם כמו מרפאה גדולה.
אז איך זה עובד? איך הפלטפורמה עובדת? מי שחולה צריך עדיין להגיע לרופא, אז איך הוא משתמש בפלטפורמה?
לא תמיד. אז מה שהפלטפורמה הזאת מאפשרת, ועוד רגע משפט לפני שאני יורד לפרטים של מה היא מאפשרת, החזון שעמד מאחוריה היא איך הופכים את המטופל לשותף פעיל בניהול הבריאות שלו. למישהו שהוא באמת מעורב במה שקורה איתו ומוביל בצורה פרואקטיבית את בין אם הוא בריא למנוע מחלות ובין אם הוא חולה לשפר את התוצאות הקליניות של המחלה שהוא חולה בה. ובשביל להפוך את המטופל לשותף בניהול הבריאות שלו, אז צריך ליצור כלים שבאמת הופכים אותו או אותה לכזה. ומתוך התפיסה הזאת בנינו מערכת שיש לה כמה מרכיבים. המרכיב הראשון זה שהמטופל יכול לראות את כל המידע שלו, בין אם זה במחשב או בטלפון הסלולרי, שקיפות מלאה של המידע, תרופות, אבחנות, אשפוזים, EKG, צילומים, כל המידע הרפואי נגיש בסוף האצבעות בטלפון הסלולרי שלך. שכבה השנייה הייתה להנגיש את המידע הזה, זאת אומרת, מציגים את המידע, עכשיו אתה צריך לוודא שהמטופל באמת יכול להבין את המידע שמוצג בפניו, ולכן כל קצת אינפורמציה, מלווה אליה גם מידע שמסביר למטופל בשפה מובנת, מה האינפורמציה שמוצגת לו אומרת. והרכיב השלישי זה אחרי שהמטופל ראה והבין. עכשיו, מה אתה יכול לעשות עם זה? מדברים אדמיניסטרטיביים כמו לקבוע תור דרך האינטרנט, דרך דברים קליניים כמו להזמין את התרופות הקבועות שלך, או לעשות התייעצות על גבי וידאו עם הרופא שלך. וחלק מהשירותים שניתנים שם זה שלדוגמה, כל המידע עובר אנליזה בבקגראונד, וזה מאפשר תת שירותים שהם פרואקטיביים. לדוגמה, אישה שיש לה היסטוריה של סרטן שד במשפחה, תקבל המלצה ללכת לעשות ממוגרפיה כשהיא בת 35. ואם אין לה היסטוריה כזאת במשפחה, היא תקבל את ההמלצה כשהיא בת 50. המערכת תעקוב אם אכן היא ביצעה ממוגרפיה. ובדבר הזה, לדוגמה, המערכת הזו העלתה את שיעור הביצוע של בדיקות רפואה מונעת בלמעלה מ-60%. זה לא רק מספרים, אנחנו יודעים להצביע על אנשים שבזכות המערכת הזאת הצלנו את החיים שלהם, כי גילו להם סרטן שד בשלב מוקדם. אנחנו יודעים להצביע על אנשים שבזכות המערכת הזאת הצלנו אותם מההתקף לב הראשון שלהם, כי גילינו שם דברים שבעקבותיהם שלחנו אותם לבדיקות נוספות, ולמעשה חצלנו אותם מהאירוע שעמד להתרחש.
דוקטור יוסי בהגון, יש לנו המון המון ללמוד מישראל למערכת הרפואה באוסטרליה. אני מקווה שהם לומדים מכם. אני מאחלת לך בהצלחה ורב תודות. sbs.com.au